ערב ראשון של ריטריט, יום כיפור. אני רוצה לפתוח כמה שערים, כמה הרהורים. אני רוצה להזמין את ההקשבה שלכם שתהיה נינוחה ופתוחה. ולא נאחזת ולא מתאמצת. תנו למילים ולרעיונות למחות אצלכם כמו גשם רך. בלי לנסות לאחוז. אולי נתחיל ממשפט של רילקה. And now we welcome the new year. Full of things that have never been. ועתה אנחנו מקדמים בברכה את השנה החדשה, מלאה בדברים שטרם היו. רילקה, ריינר מריה רילקה, משורר, גרמני מהמאה הקודמת, כתב סביב 1900, ויצא עכשיו ממש לאחרונה תרגום חדש לאנגלית של מכתבים למשורר צעיר שתרגמו ג'ואנה מייסי ומיטה ברו. והמילים של רילקה, אני כבר כמה ימים בתוך הספר הזה ובתוך התרגום החדש ובתוך כמה שירים שלו, שוב, מקיפות, אופפות. אותי בימים האלה, אני רוצה להציע גם אותן לכאן. את מה אנחנו מקדמים בברכה? ומה אנחנו בכלל עושים כאן, כשאנחנו עושים מדיטציה? הבודה דיבר על זה פשוט. כל כך פשוט, הוא אמר, אני מלמד שחרור דרך אי אחיזה. כל כך פשוט. ובשביל זה אנחנו מתיישבים לנו, כמו שהוא התיישב, כמו שהם התיישבו, כמו שהן התיישבו, נשים וגברים לאורך ההיסטוריה, משחר האנושות אולי, מתיישבים, עוצרים, קוראים לזה להסתכל פנימה, לא בטוח שזה המינוח הנכון אפילו, אבל משהו קורה דרך העצירה, דרך היציבות הזאת, דרך ההסכמה הזאת, לצאת רגע מהמרוץ האוטומטי, הכמעט בלתי פוסק, מתחילת היום ועד סופו, לפעמים הרגעים היחידים שיש לנו ביום של רגע להתחבר לעצמנו זה שנייה בבוקר לפני שהתעוררנו והתחלנו לרוץ ומאוחר בלילה. וכמובן יש עוד כל מיני אסטרטגיות להתחבר לעצמנו. אבל הנה אנחנו כאן בריטריט מדיטציה שכל כולו שער אחד גדול פתוח לחיבור הזה. ההתחברות הזאת. וצריך לדעת איך להיכנס בו, בשער הזה. אז מה זה בעצם מדיטציה? ומה אנחנו בעצם עושים או עושות כאן? במיוחד אם אנחנו כבר מתרגלים 30 שנה, 40 שנה. גלגולים שלמים. יותר ויותר אנחנו נוכחים לדעת ש... אין לנו מושג. אין לנו מושג במובן הטוב שלה, אין מושג. המושגים מתחילים לנשור מעלינו. ואז שוב אנחנו חוזרות ושוות אל הדבר הזה הפשוט של מפגש, של איסוף, של תשומת הלב. אפשר לקרוא לזה קרקוע בגוף או לדעת. מה קורה עכשיו בכל רגע נתון עכשיו בגוף הזה חי שאנחנו רגילות או רגילים לדמיין אותו בצורה מסוימת, להיות במערכת יחסים אולי לא פשוטה איתו. מתחת לכל אלה המפגש עם הדבר עצמו החי, מה קורה שם, מה קורה במפגש עם התודעה. קצת מצחיק להגיד המפגש עם התודעה, תודעה פוגשת תודעה. איך מתחולל המפגש הזה, מה קורה שם, מה קורה עם הלב, במפגש עם הרגש, נהר הרגשות שזורם, האם יש הבדל, האם יש גבול או חציצה בין השכל, הרגש, לגוף, האם הם שלושה דברים שונים ונפרדים, או מה קורה שם? הדבר הזה שאני קוראת לו אני. הרבדים האלה של האנושי. אני מלמד שחרור, הוא אמר, דרך אי אחיזה. כשהאחיזה היא בדעות, ברעיונות, בעמדות שלנו, ברעיון העצמי, בתפיסת הגוף, בדברים שאנחנו רוצים, בדברים שאנחנו הודפים, בריטואלים שלנו, הרגלים שלנו, באוטומטים שלנו. אפשר לראות שהתנועה הזאת של אחיזה היא כל כך אוטומטית, והיא באה מתוך מקום שבאמת לא יודע אחרת, עד שפתאום יודע אחרת. ומה עוזר פתאום לידיעה הזאת האחרת לקרות? אז אנחנו מדברים על ויפאסנה, על אינסייט, על תובנה. כשהתודעה הולכת ומצטללת, הולכת ומתבהרת, שזה קורה בכל מיני אופנים, ובמיוחד זה קורה כשאנחנו שמים את עצמנו במקום ומסכימים לעבור דרך מה שזה לא יהיה, כן? ולהישאר, ולהישאר, ולהישאר עוד. להסכים להיפתח עוד ועוד, כל פעם להיזכר מחדש, ולשמוט אג'נדות, ולתת לדברים לפגוש אותנו, ולראות מה קורה, ולראות עוד מה קורה, ולראות עוד טיפה יותר לעומק מה קורה, והראייה הזאת, העמוקה מעצמה קורית, האינסייט, דרך הבהירות, כשהתודעה מצטללת, פתאום דברים מתבהרים לנו. רגע, אולי יש דרך אחרת לתפוס את עצמי, לתפוס את העולם? אולי הקול הזה בראש, מהבוקר עד הלילה, מדבר ומציג עצמו ככל האמת, הוא רק עוד התניה. אחת מחשבה רדיקלית, אז אם הוא רק עוד התניה, אז מי אני באמת? מה אני באמת? אולי זה יותר מדויק. אם הכל הזה הוא רק התניה, ואם הוא ילך, אז מה יישאר? ואם הוא ישתנה, אז מה זה אומר עליי? אתם איתי? Do you follow? אנחנו נכנסים יחד, נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים לתוך כל מיני דלתות עכשיו. תחזיקו חזק. תחזיקו חזק, טיסה יצאה לדרך. יש מין דיבור כזה על אברהם שהוא בא בימים, נכון? יש לו מין, יש מין ביטוי כזה, כי אברהם בא בימים. והאופן הרגיל שאנחנו מתייחסים לזה, נכון? שהוא זקן או מבוגר, נכון? זה הביטוי של בא בימים. ופרשנות אחרת, של הזוהר, של המשפט הזה, זה אומר שמה שאפיין את אברהם זה היה שהייתה לו יכולת לבוא לגמרי, להיות לגמרי בכל יום ויום שלו. לחיות לגמרי כל יום ויום שלו במלואו. אפשר לקרוא לזה מיינדפולנס. לא חייבים. 4,000 שנה אחורה, בא בימים. ומה קורה לימים שלנו שאנחנו לא באים בהם? מה קורה לרגעים שלנו שאנחנו מעבירים אותם כי תכף יהיה משהו יותר מעניין, יותר חשוב? אולי זה אחת התשובות לדבר הזה שמתגלה לנו דרך המבט שרואה במה אני נאחזת, ומה קורה כשאני מסכימה לשמות, אפילו כרעיון. מה יכול להתגלות? אפשר להגיד שאיכויות כמו בהירות, כמו שמחה, כמו איסוף של התודעה, כמו well-being, בפני עצמן הן עומדות וגם תומכות עוזרות בשינוי של נקודת מבט. אז גם מדיטציה כטכניקה, לא להיכנס לתוך מאבק למשל, לא להיכנס לתוך מלחמה למשל, לוותר כשצריך לוותר, ובזמנים אחרים להישאר יציבות עם עצמנו, גם אם הלב שלנו סוער ורוגש. ושוב ושוב להסכים להסתכל אחרת, גם בעיניים טובות, אבל גם אחרת, מחוץ לאיך שאנחנו בדרך כלל מסתכלים על עצמנו בעולם הזה, בחיים האלה. זה מי שאני חושב שאני, זה מי שאני חושבת שאני, זה מי שאני חושב שמישהו אחר. חשבתי שאני מסוגלת לזה, אבל גיליתי שאני לא. חשבתי שאני חסין בפני זה, אבל גיליתי שאני רגיש יותר מכפי שתפסתי את עצמי. הרבה פעמים אנחנו מתבהרים לנו רק בדיעבד, רק אחרי שאנחנו חושפים את עצמנו לכל מיני חוויות או התנסויות, או זורקים את עצמנו לתוך איזה אש. יש לנו תפיסה, שוב, תפיסה, תרתי משמע, אנחנו תופסים משהו שם עלינו ומשאירים אותנו הרבה פעמים קטנים בגודל התבנית של התפיסה שלנו. ויכול להיות שיש לנו תפיסה שאנחנו אמורים להיות רק טובים, רק מוצלחים, רק לבנים, לא שחורים, רק יום, לא לילה, רק פתוח, לא לב סגור. יש משפט של ביאליק שאומר, כי ראיתי את נפשי והנה היא שחורה ולבנה כאחת. הערב אור עם חושך. וזה גם היופי והכוח שלנו ושל החיים, הלילה והיום, שכל אחד מהם מלמד אותנו משהו אחר ונחוץ לנו למשהו אחר. ילדים ופקעות גדלים בשינה, בחושך. הרבה פעמים אנחנו נרצה לזוז משם, לזוז אל האור, רק את האור, רק את הפתוח, רק את הלב הפתוח, נבהל מזה שהלב שלנו נסגר. ובזמן כזה, בזמן שבין ראש השנה ליום כיפור, זה זמן מאוד מיוחד של כוונון יותר ויותר קשוב של כל מיני אספקטים שכל השנה אנחנו יכולים לעבוד איתם, אבל במיוחד בזמן הזה הם עולים עוד יותר, חצפים עוד יותר בתודעה הקולקטיבית, בתודעה של האנססטורים, של האימהות והאבות הקדמוניים שבמשך מי יודע כמה מאות ואלפי שנים היו בתדר הזה של ההתבוננות בדיוק על המקומות האלה. התבוננות על השינוי, זה זמן של שינוי עכשיו. המעברים, סתיו, פתאום. פתאום ראש השנה, משהו מתחיל. חשבון נפש, הזמן של הדין, הזמן של החסד. ההתבוננות על השינוי, האינסייט שיכול להגיע אלינו כשהתודעה שלנו שוקטת, פתאום אנחנו יודעים כל הזמן שהכל משתנה, אבל באמת לדעת את זה, באמת באמת לדעת את זה שהכל משתנה. ובמקום לחפש את הסודות שם בחוץ, המדיטציה הריטריט, אנחנו מוזמנות ומוזמנים להפנות את המבט שלנו פנימה אל היוניברס הזה שאנחנו, אל הגוף, אל התודעה, אל הלב, לראות אותה, לחוות את השינוי שקורה, ולהתרחב ולגדול לתוך האמת הזאת של השינוי, שהרבה פעמים היא יכולה להביא את הדוקה, היא יכולה להביא את הסבל, כי באוטומט אנחנו נאחזים כל הזמן, והשינוי מפחיד אותנו, כי אין במה לאחז, כי הדבר הזה משתנה. הדבר הזה שאנחנו, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו העולם, אחד הדברים הראשונים שקשים לנו כבני אדם, זה המקום הזה של חוסר הביטחון, שהוא קשור לשינוי. חוסר ביטחון כי הכל משתנה, על מה נסמוך? כן, אפילו על האדמה, לא אפשר לסמוך, כן? אחרי כל מה שעשינו לה. על מה נסמוך? על הגוף הזה נסמוך? הוא כל הזמן משתנה, מתבגר, נחלש, יכול לחלות. אנחנו מקבלים את זה לפנים ממש חזק בתקופה הזאת. על מה אפשר לסמוך? על המיין שמתרוצץ מדבר לדבר, אתם בעצם קוראים לזה כמו קוף שקופץ מעץ לעץ, על, על מה? על, על נהר הרגשות שמפתיע אותנו כל פעם מחדש בעוצמות? לא צפינו בכלל דבר כזה? פתאום שערה, פתאום וולקנו, פתאום ים של דמעות, פתאום שעמום, אדישות, פתאום על מה נסמוך? מי זה הדבר הזה שאנחנו חושבים שאנחנו? מה זה הדבר הזה? והמקום הזה של הלסמוך, נסתכל על זה רגע בעברית, על המילה הזאת, לסמוך, זה כמו הגפנים אצלי שיש להם סמוכות, אנחנו קושרים משהו לגפן, הגפן זה מין דבר כזה, צור כזה שמסתרג, יש לה גזע יפהפה, ואם נדע ככה לתמוך אותה על משהו, אז היא גם תוכל לעלות ולטפס, ונוכל לאכול את הענבים, הם לא יסתרעו על הרצפה, נכון? על האדמה. וכשאנחנו רוצים לסמוך על מישהו אחר, נכון? בעצם מה אנחנו מבקשים ממנו או ממנה? להיות העמוד הזה בשבילנו? למה? למה שנרצה להפוך מישהו אחר לעמוד הזה? בעצם. ומה יקרה אם נהיה גפן שמסתרעת על האדמה? שנותנת את עצמה לתנועה של הכדור סביב עצמו וסביב השמש. כל כך הרבה אנחנו מחפשים בחוץ את הלסמוך הזה, להישען הזה, שזה בא מתוך המקום הכי טבעי שלנו, מתוך חוסר הביטחון שהוא אינהרנטי בסיפור הזה של להיות בחיים. כל עוד נחפש ביטחון בדברים שמשתנים כל הזמן. הבודה הגיע לאינסייט הזה, הוא אמר, למה אני, שאני סאבג'קט, אני מושא למחלה, להזדקנות, למוות, אשים את יהבי, אסמוך על מישהו אחר או על משהו אחר שגם הם מושאים להשתנות הזאת, להזדקנות, למחלה, למוות. עדיף לשים את יהבינו על מה שהוא לא מושא להזדקנות, מחלה, מוות. וואו, מה זה יכול להיות? למה הוא התכוון? האם זה קיים בעולם? האם זה בנמצא? ואז הוא אמר, אם זה לא היה קיים, אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד אתכם. בגלל שזה אפשרי, אני מלמד אתכם. ויכול להיות שהוא גילה את זה אחרי שהוא התאכזב כהוגן, מעצמו, מאחרים, מהחיים, מהעולם. Enough already. Must be more to life than this. כל פעם המשחק הזה של לסמוך ולהתאכזב, ושישבר לנו הלב, ושוב פעם, שוב פעם המשחק הזה, כמו מין אוגר שרץ שוב ושוב ושוב בתוך אותו גלגל. מי אמר שזה צריך להיות ככה? שרק נחליף את האובייקט, אולי לא מצאנו עדיין את ה... דבר הנכון, את האדם הנכון, לסמוך עליו, אז נמשיך לחפש. אולי הגיע הזמן להפנות את המבט למקום אחר, לצאת מהתבנות הזה, שהוא גם תרבותי וגם יכול להיות שהוא בתוך ה-DNA שלי, שלנו, של כולנו. אנחנו לא יודעים. אבל certainly there is a way out. יש מין שיר קטן כזה באנגלית שראיתי, מין ציור כזה שעומדת ילדה ויש לה כנפיים והיא כזה שואלת, but what if I'll fall? מה אם אני אפול? ואז התשובה שמגיעה זה, oh, but my darling, what if you'll fly? ומה זה בכלל כל הסיפור הזה של ליפול? ליפול מצריך את המימד הזה של גובה. ליפול מאנשהו לאנשהו, זה כמו השיר של ריימון קרבר שאומר, אדם נופל ממטוס בלילה חשוך, פתאום הוא מגלה שאין לו מצנח. פתאום הוא מגלה שאין קרקע. האם זו נפילה? מה קורה לכנפיים שלנו שם? לא, זו לא נפילה. ועל מה אפשר לסמוך? הבודה דיבר על ההסתמכות על הדבר הזה שעשוי להתפתח בנו, אם רק ניתן לו צ'אנס. איכויות מיטיבות של לב תודעה. בעולם משתנה תדיר. על מה ניתן לסמוך? ובמיוחד בזמנים האלה, של יום כיפור, ראש השנה, יום כיפור, אומרים ככה, שזה זמן חזק של מעבר. שאפשר לעבור בו מעבר להתניות, להתעלות מעל הזמן, מעל המקום, וזמן כזה, זמן כזה של חסד, של המתקת הדינים, של הדברים שאולי כל השנה קשים לנו, או קשים להבנה, או קשים להכלה, פתאום יש מין זמן כזה. אני כל כך אוהבת ללמד ריטריט, או להיות בריטריט בעצמי בזמן כזה. כי הדברים קורים איכשהו בתחושה שלי הרבה יותר באינטנס, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר יחף ב-in the face. ועוד מילה, עוד שער, עוד פתח, עוד דלת. יש לכם עוד יכולת החלה קצת? כן? אתם איתי? אז עוד מילה על הדיבור. כי זה הזמן של יום כיפור שהתיקון הוא התיקון של הדיבור. זה מתחבר כל כך יפה למקום של הסליחה שאני מדבר עליו בהמשך יותר, אבל על המקום של התיקון של הדיבור, הנתיב של הדיבור, שגם שלומית הזכירה בשיחת הפתיחה. הדיבור שלנו כלפי עצמנו, הדיבור שלנו כלפי אחרים, הדיבור שלנו אל העולם. אני מזכירה את המילים האחרונות של משה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, כי בפיך ובלבבך לעשותו, קודם כל בלב, ואז בפה, סליחה, בדיבור, ואז זה בלב, כי בפיך ובלבבך. משהו בדיבור שלנו כל כך חשוב, הדיוק הזה. איך אנחנו מדברות לעצמנו? באיזה טון, באיזו מוזיקה, מהי בחירת המילים? האם שוב ושוב אנחנו נחזור על אותן המילים הקשות? היה לי יום מאוד קשה, היה לי יום מאוד עמוס, היה לי מדיטציה נוראית, היה לי. רגע, מה קורה בנו באקלים הפנימי שלנו כשאנחנו חוזרים וממחזרים את אותה מילה קשה בפנים? מה עם המוזיקה הפנימית? מה קורה לנו עם המקום הזה של האמת? האם אנחנו שמים לב תמיד כשאנחנו אומרים משהו שהוא ליד האמת, שאנחנו קצת מבלפים כדי לגרום למישהו אחר להרגיש יותר טוב, נדמה לנו שזה לגרום למישהו אחר להרגיש יותר טוב, ויש לנו סיפור כזה שאומר, אם אני אגיד את האמת, היא תרגיש רע. אז כן, הבודה נתן כללים מאוד יפים וחשובים של, האמת זה לא הכל, זאת אומרת, צריך לדבר בהתאם לזמן ולמקום, דיבור שהוא מיטיב, דיבור שהוא הולם, דיבור שהוא לא פוגע, זה לא לדחוף למישהו את מה שנדמה לנו כאמת בפרצוף, אבל בכל זאת אני רוצה להדליק את הפנס על המקום הזה שאנחנו מבלפים את עצמנו. זה לא נורא שלא אמרתי, זה לא נורא שלא דייקתי. ומה המחיר בעצם מעבר לטוב ולרע? המחיר של הפנימי שאנחנו משלמים אותו, אולי בלי שנרצה לדעת אפילו, אני כן רוצה להזמין אותנו רק לשים לב לכאב שנגרם לנו, כשאנחנו לא באים בימים שלנו פולי, וכשאנחנו לא מדייקים את עצמנו ולא מביאים את עצמנו כמו שאנחנו, דרך המעשה ודרך הדיבור. וכמו מחסרים, מחסירים מעצמנו. כי יש לנו מחשבה או רעיון או סיפור שזה מסוכן, לא בטוח, יפגע. אז בואו ניקח את זה כמין הנחיות להתבוננות, לתרגול. הזמנות כאלה של לבדוק מתוך מקום שיש בו את רוחב הלב של המחילה. זה לא מתוך מקום שרוצה ללכוד אותנו, להאשים אותנו, לתפוס אותנו ב- It's not okay, you are not okay. יהל לדבר על זה יותר מחר אולי. ההבדל בין המעשה ובין העושה. אבל כרגע, האם אנחנו מוכנות ומוכנים להסתכל באומץ על המקומות האלה שיש לנו עליהם דעה קדומה בתוכנו, מקומות בתוכנו שהם שמנו עליהם איזושהי תווית של למשל חושך, כמו שאמרתי קודם, לא טוב, סגור, לא טוב. והצד השני של המטבע הזאת, להסתכל באומץ למקומות שאנחנו מחטיאים, מפקששים, מפספסים, לא נאמנים לעצמנו, מכל מיני סיבות, מכל מיני סיפורים שנספר לעצמנו, שזה אולי עדיף או יותר בטוח. ומה אם נסכים להיות עם חוסר הביטחון הזה, ונסכים לעשות לעצמנו את המקום הזה להתקיים בו, נסכים לתת לעצמנו את החסד הזה, לא את הדין, את רוחב היריעה, את רוחב המחילה, ההסכמה להסתכל נכוחה, ויחד עם ההתבוננות הזאת שהיא לא מסכימה להיות עיוורת יותר, אלא רוצה לראות בבהירות, מה אנחנו עושים, ואולי גם למה. יחד עם ההתבוננות הבהירה הזאת, היא התנועה של ההתרחבות. יש את הקרן אור שפולחת, שרואה פנים העמוק ובהיר, והיא מוכלת בתוך עיגול, בתוך מעגל שלם, שמתרחב ומסכים. מסכים לראייה הזאת, בלי שום שיפוט, בלי שום קוצים, בלי שום אשמה, שום מקום לאשמה, להתבוננות, לוויתור, לשמיטה של הלא מיטיב, כן, זה כן. וכל העניין הזה של להיות לוחם רוחני, ככה הבודה קרא לעצמו ולנו, לא משנה באיזה דור אנחנו. זה לא עניין קל מה שאנחנו עושים כאן. זה בכלל לא עניין של מה בכך. ויכול להיות מתיש ומכאיב וקשה. ועדיין, מה האלטרנטיבה? מול מה זה עומד? חיים שמלאים בפחד, עיוורון, אוטומט, שינה. הזמן הזה הוא זמן של המתקה, המתקה של הדינים. זמן של סליחה. והאיכות של הסליחה מגיעה מהאיכות של הבהירות. כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מדיטציה, האיסוף של הלב והתודעה, מקום מיטיב ל-well-being, ההסכמה שלנו לכלול את כל החלקים שלנו, לא לוותר על אף צבע, לא לוותר על אף צל, על אף חושך, על אף מעווה היער, על אף מעמקי האדמה. ולא לוותר לא על הגובה ולא על הנומך, ולא על הרוחב. על אף חלק. It's all included. רוצה להזמין את רוחב הלב הזה של הסבתות. ככה הטיבטים מתייחסים לאחת האיכויות של הבודה. כמו kind like a grandmother. To be kind to ourselves like a grandmother. אבל זה חתיכת סבתא. שהיא גם לוחמת רוחנית. כזאת מין. תדמיינו. אחת הגיבורות שלי. כן. מי שתרגמה את רילקה. ג'ואנה מייסי. אחת הנשים המדהימות עלי האדמה עד היום. ב-92 כבר הקידו הזאת. אחת לוחמת רוחנית וסבתא חומלת ו... אישה מופלאה. זה אפשרי לנו. זה אפשרי לנו להגיע למקום הזה של הרוחב והעומק והחופש. בלי לוותר על אף תו. ועם ויתור עמוק על כל מה שלא מיטיב. שחרור, שמיטה של האחיזה. אנחנו גם בשנת שמיטה עכשיו. עוד יותר. זה הזמן שלנו. Enough already. אז אני רוצה להזמין אותנו להרפתקה הזאת של שינוי נקודת המבט. האופן שאנחנו מסכימים להיכנס ל... הרפתקה הזאת של יציאה מהאוטומטים. הרפיה של האגרוף שנאחז. הכללה של כל מה שיש בנו. הסכמה להיות מי שאנחנו במלואנו. היכולת שלנו להיות בבהירות, היכולת שלנו להיות עם אומץ ולסמוך על מה שבאמת ניתן לסמוך עליו. אז אני רוצה לסיום לקרוא את אחד השירים שג'ואנה מייסי ואניטה ברו תרגמו בספר אחר של רילקה. נקרא באנגלית ונקרא את התרגום שלי לעברית. ותרשו לעצמכם לתת למילים של רילקה להגיע אליכם. אולי ללב ש... פחות הכרתם בכם. תנו למילים שלו לעורר אותו. Quiet friend who has come so far. Feel how your breathing makes more space around you. Let this darkness be a bell tower and you the bell. As you ring, what batters you becomes your strength. Move back and forth into the change. What is it like, such intensity of pain? If the drink is bitter, turn yourself to wine. In this uncontainable night, be the mystery at the crossroad of your senses, the meaning discovered there. And if the world has ceased to hear you, say to the silent earth, I flow. To the rushing water, speak, I am. חבר שקט שהגיע כה רחוק, הרגש כיצד נשימתך יוצרת עוד מרחב סביבך. תן לחשיכה הזאת להיות מגדל פעמון, ואתה הפעמון. ובעודך מצלצל, מה שחובט בך הופך לכוחך. נוע קדימה ואחור אל תוך השינוי. איך זה מרגיש, העוצמה הזו של הכאב? אם המשקה מר, הפוך עצמך ליין. בלילה בלתי ניתן להכלה זה, היה המסתורין בצומת הדרכים של חושיך. המשמעות מתגלה שם. ואם העולם חדל מלשמוע אותך, אמור לאדמה השקטה, אני זורם, ולמים הגועשים דבר, אני הווה. איך שאנחנו, בדיוק בדיוק איך שאנחנו. בתוך העולם, ככה, עם כל זה, מדיטציה. תודה רבה על ההקשבה העמוקה שלכם. זמן של מדיטציה בהליכה בתוך הצלילים, מתחת לחושך, לשמיים, מתחת לעצים, על הדשא, בשבילים. תנו לעצמכם להינגע, לבוא ביום שלכם, רגל אחרי רגל, צעד אחרי צעד, ללכת לשום מקום. מה משתנה? ומה נשאר? על מה אפשר לסמוך?